אנחנו לומדים בספר תלמוד 10 הספירות כרך א' חלק א'. אנחנו נמצאים בהסתכלות פנימית בטור ב', זה יוצא בעמוד י' ג', טור ב', דיבור המתחיל אמנם כן. במהלך השיעור אפשר להיכנס לאתר שלנו ולשאול שם שאלות, הכתובת היא kab.co.il, שאלות נבהרות תישאלנה כאן. תלמוד 10 הספירות חלק א', הסתכלות פנימית, עמוד י' ג', טור ב', דיבור המתחיל אמנם כן. אמנם כן, אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים, ועדיין אין להם אותה בקיאות של יחסי ענפי העולם הזה אל שורשיהם בעולמות העליונים, הם הנמצאים כאן כעיוורים מגששים קיר, כי לא יבינו אף מילה אחת כמשמעה האמיתי. שערי כל מילה היא שם של איזה ענף ביחס שורשו, זולת אם שיקבלו הפירוש מפי חכם מובהק הממציא את עצמו להסביר העניין בשפה המדוברת, שהוא בהכרח כמו מעתיק מלשון אל לשון, דהיינו משפת הענפים לשפה המדוברת, כי אז יוכל להסביר את המושג הרוחני איך שהוא.
זאת אומרת, גם כן הוא יוכל להסביר על המושג הרוחני איך שהוא. זאת אומרת, אי אפשר להסביר עד שאדם לא מרגיש. אז מה זה נקרא ראייה? ראייה זה לא בעיניים. יש הרבה אנשים שרואים, אבל הם לא מבינים מה שהם רואים. הראייה הפנימית, זאת אומרת, הבנה, זה נקרא אור החוכמה, אור הראייה, שאני רואה זה משיג. אין את הסיבות, תוצאות, תהליך, הכל, מה ששייך לאותו המקרה. אז זה מגיע רק אם אדם באמת משיג בעצמו. אבל איכשהו להסביר בצורה חיצונית, כמו שהוא אומר איכשהו, אין? זה אפשרי, ועל ידי זה מקרבים את האנשים, מסבירים להם בכמה שהם מבינים, ודאי שמבינים בצורה לא נכונה, כי רוחניות אי אפשר להבין בגשמיות, ולגמרי הכוחות והתכונות והחוקים והכל, לא שהפוך סתם שאני עושה במקום פלוס מינוס, במקום חושך אור, עושה ככה קופי הפוך, נגטיב. אלה זה דברים שאנחנו לא מסוגלים אותם להביא באינברסיה מצד לצד. אבל זה מה שנקרא לסבר את האוזן, זאת אומרת קצת לעניין יותר, לקרב יותר, לכוון להשיג יותר נכון. זה מה שהמקובלים מתכוונים בהסבר שלהם, זאת אומרת לגמרי לא מתכוונים לידע, אין כאן שום דבר לדעת, יש כאן רק הכנה להשגה. כל החוכמת הקבלה למתחילים היא כהכנה להשגה, ואחר כך כבר מה שמשיג זה הוא לומד גם כן מהספרים וגם כן כנשמת אדם תלמדנו. זו הדרך. בבקשה.
וזהו שטרחתי בביאורי זה להסביר את 10 הספירות כפי שהורה לנו החכם האלוקי האריזל על פי תהרתן הרוחנית המופשטות מכל מושגים מוחשיים, באופן שיוכל כל מתהיל לגשת אל החוכמה בלי להיכשל בשום הגשמה וטעות, אשר עם הבנת 10 הספירות האלו ייפתח הפתח גם להסתכל ולדעת איך להבין ביתר העניינים בחוכמה הזאת.
זאת אומרת, בעל סולם לא רואה כביכול את התפקיד שלו יותר ממה שלוקח דברי הארי, ומפני שהארי דיבר כלפי התלמידים שהיו לידו לפני 500 שנה, שזה גם כן עניין של הקבוצה מיוחדת, תנאים מיוחדים אולי, ולא כבר לימינו שצריכים לדבר לכלל הרחב, ולכן הוא לוקח דברי הארי ומקרב אותם אלינו. בזה הוא רואה את התפקיד שלו בתלמוד עשר ספירות.
פרק א', דע כי תרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות וכו'. הדברים הללו צריכים באור. דמיתרם שנאצלו העולמות, איך היה שם בחינת מקום של מציאות שהיה האור הפשוט ממלא אותו כולו? וגם עניין עליית הרצון להצטמצם כדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, דמשמע מדברי הספר דכבר היה שם איזה חיסרון חס ושלום. גם עניין הנקודה האמצעית אשר בו ממש, ששם היה דבר הצמצום, שהוא מטמיע מאוד. דה כבר אמר שאין שם ראש וסוף, ואם כן, איך יש האמצע? אמנם כן, הדברים הללו עמוקים מני ים, ועל כן אני מוכרח להאריך בבירורם.
זאת אומרת, מלכתחילה יש לנו שאלה על המקום, על הזמן, על התנועה, על עשר הספירות, מה כל הדברים האלה ברוחניות? אם אנחנו מדברים בגשמיות, אז מקום, זמן, תנועה, אני מבין. ברוחניות אין לי שום מושג על זה. ועשר הספירות, אני בכלל לא יודע מה זה. עשרה חלקים, דרגות. אז הולך להסביר.
אין דבר בכל המציאות שלא יהיה כלול באינסוף. המושגים ההפוכים אצלנו כלולים בו יתברך בסוד אחד, יחיד ומיוחד.
זאת אומרת, הבורא, כמו שאנחנו לומדים, עשה פעולה אחת. ברא יש מאין. נקודה. זהו. כל היתר, מה שקורה, קורה באותה הנקודה. מה קורה? בתוך אותה נקודה מה שהיא מרגישה זה מה שקורה. זאת אומרת, כל ההתפתחות היא בהתפתחות הרצון, המודעות שבאותה הנקודה. כלום חוץ מזה. העולם שלנו נקרא עולם המדומה, כי כאן זה כאילו החומר מתפתח, מתרחף, מתנפח, ככה. ובאמת לא. אין שום דבר בכל הבריאה, אלא אחרי שברא בורא את הנקודה, יש מאין, הנקודה הזאת היא בתוכה עוברת כל מיני רגשות, התפעלויות, מהאור שסובב אותה, ועל ידי זה יש לה שינויים בהכרה עצמית, בהכרת האור, וזהו. עד שהיא מגיעה להכרה השלמה, שנקראת גמר התיקון שלה. תקנה את, 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 את עצמה כדי לגלות מי הוא, מי היא. וזה הכל. שום דבר לא משתנה חוץ מההכרה העצמית, לימוד עצמי, השגה עצמית. דרכה משיגה גם כן מי האור, האור שברא אותה, שסובב אותה. לכן כל התשומת לב שלנו צריך להיות ללימוד עצמי. מי אני, מה אני, מי סובב אותי, לאן אני מכוון, הכל בפנים. לכן חוכמת הקבלה היא גם כן נקראת חוכמה פנימית, כי אין כאן כלום חוץ מאותו רצון שנברא שמסיק בפנים את עצמו, ודרך זה מסיק את הבורא שלו. בסדר? כן, דניה.
אבל איפה בדיוק עובר הגבול הזה ש... הרי אומרים אין עוד מלבדו, זאת אומרת הוא שולח בנו, נגיד הוא מרחיק אותנו, מקרב, כלומר זו שליטה מלאה ברגשות, המחשבות נגיד שולחים הפרעות. איפה באמת אני יכול לעשות, נגיד, תפילה?
כמה שתמשיך עוד ועוד ועוד להגיד מילים, אתה בעצם מצביע על אותה הנקודה שבתוכה היא מדברת. זה הכל. מתוך הרצון שלה. ובתוך הרצון שלה היא סגורה, ולא יוצאת כלום החוץ, לא מרגישה שום דבר מבחוץ. אלה כל מיני התופעות שעוברים בה, בתוך הנקודה הזאת, הם נותנים להרגשת החיים וחיות, עולמות, ספירות, פרצופים, עולם אינסוף, היא מרגישה מצב שלה ככה, אחר כך מרגישה מצומצמת, מחולקת, נשברת, הכל בפנים, כלום מבחוץ. לא יכולה להרגיש שום דבר מבחוץ. הרצון לקבל רק בתוך עצמו מרגיש את עצמיותו, וזהו. משהו קורה מבחוץ? לא יודעים. משהו פעם נדע? מי יודע, אולי אחרי גמר התיקון. כי אז אנחנו לומדים שהנקודה הזאת נבראה, היא נמצאת כאילו בתוך האור, אבל זה כך היא חושבת. והיא עכשיו עוברת תהליך הכרה עצמית. עד איזה מצב? עד שיש בינה ובין האור, איך שהיא יכולה לתאר אותו? איזון. רוגע. אני והוא שווים. דומים. אין בינינו שום מתח, שום פער, כלום. ככה. כשמגיעה לזה, מה קורה אחר כך אנחנו לא יודעים. יכול להיות שישנה התפתחות, החוץ, לאן, מה, מו, אין מושג. כן. אבל מתוך זה שישנם השאלות כאלו, כנראה שיש התפתחות. כי אם יש לאדם שאלה, סימן שזה מגיע ממשהו.
אז זה בדיוק העניין, זאת אומרת שהאור עושה את כל העבודה, אז איפה, מה באמת אני יכול לעשות? באמת.
אור בזה שפועל עליך, משאיר לך בפנים איזושהי השתתפות עצמית.
בתגובה שלי.
בתגובה, בחיסרון, בהבאה, בכל מיני דברים, כן. עצמאות הוא משאיר לך, שאותה הנקודה היא מתפתחת בחלק הגדול מהדרך שלה, היא מתפתחת בלגלות את עצמה. לגלות את עצמה זאת אומרת מה עשה הבורא עד כה איתי, מה עשה, זה דבר אחד, ובשביל מה עשה? זאת אומרת, מה התוכנית שלו? עד כה ולעתיד ולסוף. כמה אני בתוך התהליך הזה משתתף בצורה כמו שהשתתפתי עד כה, זאת אומרת, בצורה מחויבת, וכמה אני יכול להביע מכאן והלאה דעתי. וכאן ישנה הזדמנות להיות עצמאית, להביע הזדהות או לא, ובין אלו ואלו, זאת אומרת בין להזדהות או לא להזדהות עם התוכנית הבריאה, נמצאת הבחירה החופשית. אנחנו נקרא הלאה.
אות א', דע שאין לך שום מהות של ישות בעולם, הן מן המוחשות אל החושים שלנו והן מן המושכלות בעין השכל שלנו, שאינו כלול בבורא יתברך. דהה כולם נמשכים לנו המנו יתברך, וכלום יש לך נותן מה שלא יהיה בו. בעניין זה כבר מבואר היטב בספרים. אמנם צריך להבין שאותם המושגים שהם נפרדים אצלנו או הפוכים, על דרך משל מושג החוכמה נבחן בהפרש מן מושג המתיקות, שהחוכמה והמתיקות בית מושגים נבדלים הן זו מזו, וכן מושג הפועל הוא ודאי בהפרש מן מושג הפעולה, שהפועל ופעולתו בהכרח בית מושגים נבדלים זה מזה. ומכל שכן המושגים ההפוכים, וכמו המתיקות והמרירות וכדומה, הן נבחנות ודאי כל אחת לעצמה. אמנם אצלו יתברך יהיו החוכמה והתענוג, ומתיקות והריפות, ופעולה ופועל, וכדומה מן הצורות המשונות וההפוכות, כל זה כלול כאחד באורו הפשוט, בלי שום היכר והבדל ביניהם כלל, אלא במושג אחד יחיד ומיוחד. אחד מורה שהוא בהשוואה אחת, יחיד מורה על הנמשך ממנו, שגם כל אלו הריבויים הם אצלו התברך בצורת יחיד, כמו עצמותו התברך. ומיוחד מורה הגם שהוא פועל ריבוי הפעולות, אמנם כוח אחד פועל כל אלה, וכולן חוזרות ושוות ומתייחדות בצורת יחיד, שהצורה היחידה הזו בולעת כל הצורות המתראות בפעולותיו, והוא עניין דק מאוד, ולב כל מוחה סבילדה. וכן פרש לנו הרמב"ן ז"ל על עניין אחדותו התברך בסוד אחד יחיד ומיוחד, וזה לשונו בפירושו על ספר יצירה: יש הפרש מן אחד ויחיד ומיוחד, שם המתפרש כשהוא מתייחד לפעול בכוח אחד נקרא מיוחד, וכשהוא מתחלק לפעול פעולתו כל חלק שממנו נקרא יחיד, וכשהוא בהשוואה אחת נקרא אחד. עד כאן לשונו הזך. פירוש: מתייחד לפעול בכוח אחד, רצונו לומר שפועל להיטיב כראוי ליהודו, ואין שינוי בפעולותיו. וכשהוא מתחלק לפעול פעולתו, דהיינו שפעולותיו משונות זו מזו, ונראה חס ושלום כפועל טוב ופועל רע, אז נקרא יחיד, מפני שלכל פעולותיו המשונות יש להן תוצאה יחידה, להיטיב. ונמצא שהוא יחיד בכל פעולה ופעולה, ואינו משתנה על ידי פעולותיו המשונות. וכשהוא בהשוואה אחת נקרא אחד, כלומר אחד מורה על עצמותו התברך, שאצלו כל מיני ההפכים הם בהשוואה אחת, כמו שאמרנו לאל. וכמו שאמר הרמב״ם ז"ל, שאצלו היודע והידוע והמדע אחד הם, כי מאוד גבהו מחשבותיו ממחשבותינו ודרכיו מדרכינו.
לענייננו, כוח אחד, פעולה אחת, לא משתנה, לא באופי שלה, לא בעוצמתה, לא בכיוון בשום אופן, אלא אנחנו משתנים על ידי אותו כוח אחד, שבנו עוברים כל מיני התופעות. אנחנו מתבשלים על אותה אש הקבועה, שמצדה אין שום הבדל אלא רק להיטיב, וכל התוצאות שאנחנו מרגישים הן תוצאות הפנימיות שלנו, והן מהתכונות שלנו, ולא שיש שינוי מצד האור, אלה כל השינויים הם אך ורק בכלי. עד כמה שכלי נמצא באיזה הזדהות עם האור, נמצא בהרגשה יותר טובה, בהפכיות, בהרגשה יותר רעה, וזה בעולמות הרוחניים. אחרי שבירת הכלים ונפילתם וערבוביה שלהם, אז קורה אצלנו ודאי כאן בלבול גדול, בלבין השגחה והנהגה, זאת אומרת הקשר בינינו לבין הבורא, זה נקרא הנהגה והשגחה. כי מצדו אין שום דבר, שום שינוי, איזה הנהגה יכולה להיות, איזה השגחה יכולה להיות, על מה אני מדבר בכלל? איך אני יכול להגיד שהוא משגיח, שהוא מנהל? מנהל זה נקרא שכל הזמן משתנה בהתאם לתנאים, הוא לא משתנה, הכל לטובה, הכל טוב. אני מרגיש שינויים לטוב ולרע יותר או פחות, מצדו זה תמיד אותו דבר. אז איזה הנהגה והשגחה אני לומד? זאת אומרת, הנהגה והשגחה גם כן אני צריך לשייך לעצמי, איך אני בתוך עצמי, מתוך הנברא, אני קובע שכביכול הוא משתנה, אבל מצדו אין דבר כזה בכלל, הנהגה והשגחה, שינוי. היחס הטוב ומטיב, וזהו. ומה שאומר הרמב״ם זה רק מחזק את היחס שלנו לכוח העליון. אחד פועל בפעולה אחת. יחיד שלכל הפעולות שלו ישנה הכוונה אחת. מיוחד שאומנם שיש הרבה פעולות משונות, הם נראים לנו כך, בעצם זה הוא האחד שפועל. כולם מצביעים על האחדות. ואם יש התפצלות, זה אצלנו, בתפיסתנו. לכן, מה הוא אומר? אין דבר בכל המציאות שלא יהיה כלול באין סוף. ישנו שם. אין לך שום דבר חידוש למטה מאין סוף. זאת אומרת, למטה מהאור העליון, הכל תלוי באור העליון הזה. המושגים ההפוכים שאנחנו כבר מרגישים אחר כך אצלנו, כלולים בו ובורא כולם, ביסוד אחד יחיד ומיוחד. שהכל בא ומשתלשל משם, ואחר כך לפי תכונת המקבלים, כבר מורגשים אצלם בצורות שונות. מה?
תומר, בית קבלה לעם שואל, בית קבלה לעם בירושלים שואל, אם הכל כלול בבורא, האם יש בו רצון לקבל לעצמו?
ברא, יש מאין. הכוונה היא, כל מה שאני מרגיש, כל מה שקורה לי, כולל הרצון לקבל שלי, נמצא בו מבחינת היחס שלו אליי. ודאי שאם לא היה בו בתוך המחשבה שלו רצון לקבל שברא, אז לא היה בורא. אנחנו לומדים את הדברים האלה בשורש, מה שקורה, כן? מתוך טבע שלו להיטיב, ברא רצון לקבל. נו, זהו. נו, מיקם בסדר, נרשה לך.
הוא כותב כאן באות א' משהו שהוא מאוד פשוט, שאפשר
לא חשוב, נגיד אתה מבין, הלאה, אז למה קמת?
כותב
לשאול משהו שאתה לא מבין.
לא, כן, זהו, יש עניין.
אז תשאל.
אז בדיוק על העניין הזה של בין הדבר המובן הזה לבין הדבר שאינו מובן. הוא כותב ש אין לך שום מהות של ישות בעולם, גם מן המוחשות לחושים שלנו וגם מן המושכלות בשכל שלנו, שאינו כלול בבורא יתברך. ואם ככה, אנחנו יכולים להשיג אותו גם בחושים וגם בשכל. השאלה, איפה הסתרה?
זה אני לא מבין מה שאתה אומר.
אם אני מאמין לבעל הסולם, אם הוא כותב דע לך שאין לך שום מהות של ישות בעולם שאינו כלול בבורא יתברך, גם מן המוחשות בחושים שלנו וגם מן המושכלות בעין השכל שלנו,
וכיוצא מזה שמה שאני מרגיש ומה שאני חושב, זאת אומרת במוח ובלב, ברצון ובשכל, זה הכל בא לי מהבורא.
מהבורא? כן.
נו, זהו.
נו, אז איפה הסתרה הגדולה? בגלל שהחושים מופרדים מהשכל, בגלל שראייה שונה משמיעה, בגלל שאנחנו חושבים כל מיני דברים אחרים
אנחנו צריכים לשמוע אותך הלאה והלאה?
לא, יש עוד הרבה שאלות, אבל כאילו איפה הסתרה? למה הסתרה? אם אנחנו בכלל צריכים...
אין הסתרה, על מה אתה מדבר? אנחנו לא... אין לנו הסתרה.
אני לא מריח את הבורא.
מה שיש לי בלב ומה שיש לי במוח, מקבל מהבורא, גמרנו, נו. איזה הסתרה? אין כלום.
אני קם בבוקר, אני מריח, אני לא מריח כמו שלמה.
אני מצטער, אני לא רוצה להמשיך. בסדר, אתה קם בבוקר, מריח, לא מריח, זה לא אכפת לי.
לא, מה שאני אומר במילים אחרות זה שאני לא משיג אותו בחושים שלי.
אבל כתוב שאתה משיג, כן?
כתוב, לא כתוב שאני משיג.
למה? מה שיש לך בראש ומה שיש לך בלב בא מהבורא. זאת אומרת, אתה יודע מה שיש לך בראש או לא?
מה שיש לי בראש לפעמים אני...
לפעמים, אני מאמין לך. ומה שיש לך בלב?
מה שיש לי בלב עוד יותר קשה.
עוד יותר קשה. נו, אז מה אתה רוצה?
השאלה, למה ההסתרה הזאת? מה הסיבה להסתרה הזאת? מה זה, בגלל שאין קשר בין המוח ללב? בגלל שאין קשר בין החושים שלנו לשכל? אחרת זה היה מאוד פשוט.
איי, אני לא מבין את הראש שלך. וגם הלב. מה שאנחנו מקבלים, אנחנו כוללים רצון ומחשבה. שני דברים. אצלנו זה נקרא מוח ולב, זה סתם נקרא ככה, זה לא מוח וזה לא לב. אני, מה שאני רואה בשכל ומה שאני מרגיש בלב, שני אלו העובדות שאני יכול לבדוק, למדוד, להרגיש ולהבין, אני מקבל מהבורא. כך אני צריך להגיד. אין עוד מלבדו. מי המקור שלי בכל רגע? הוא. זאת אומרת, לא חבר ולא אתה אפילו שאני מתרגז עליך, אלה הוא. כן? זהו. עכשיו השאלה, מה אני עושה עם זה הלאה? זאת השאלה. למה הוא נתן לי את זה בצורה כזאת? מה הוא רוצה ממני? הרי אני מקבל הכל בסתירה, בחוסר ידיעה, בחוסר הבנה, בחוסר הרגשה. למה הוא נותן לי את זה בצורה כזאת? אם היה ממלא למוח וליבה בצורה המלאה, הייתי במצב אינסוף. אם ממלא לאותם בצורה בעייתית, בהסתרות, בכל מיני בעיות, בחלק כן, בחלק לא, אני מבין, לא מבין. גם צריכים להבין קצת כדי להבין שאתה לא מבין. גם אני מרגיש ולא מרגיש, גם זה, אתה מבין? הסתרה זה נקרא שיש לי משהו שאני מרגיש שישנה הסתרה. וזה הכל אני מקבל מהבורא. זאת אומרת, אני מקבל ממנו כבר כל התפעלות בהסתרה. בשביל מה? למה? לא יודע בינתיים. לא זאת השאלה. אבל מה שמקבל מגיע לי ממנו. זה הכל. ונעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.